טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו פעם שעברה שצורת החשיבה של גמרא היא היום שם דבר בכל העולם, ודיברנו שיש צורת החשיבה שהיא נקראת בתרבות הכללית מחשבה דיווירגנטית, שהיא באה להחליף כאילו צורת החשיבה של IQ, החשיבה הלינארית, הפשטנית, שהיום היא כבר נהיית פרימיטיבית בעולם המתקדם. וראינו שמחשבה דיווירגנטית זה מחשבה שמנסה למצוא הרבה פתרונות לבעיה אחד, ופתרונות בלתי שגרתיים. וזה מאוד מאפיין לימוד גמרא. אני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות מגמרא, שאנחנו נלמד ביחד איזושהי סוגיה בגמרא, ואתם תראו את צורת החשיבה הדיווירגנטית. אולי בהתחלה, כדי שזה יהיה יותר ברור, נתחיל באופן כללי, אני אגיד לכם את זה בעל פה, רעיון, ואחר כך נראה אותו בפנים. יש כידוע, בשבת יש הלכה שאסור להעביר מתחום לתחום. זאת אומרת, ישנם ארבעת התחומים של בשבת, מה שנקרא רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור, אבל בדרך כלל עיקר הבעיה זה בין רשות היחיד לרשות הרבים, שאסור להעביר מרשות לרשות, לטלטל או להעביר דברים ממקום למקום. זה הכלל. זאת אומרת, אם הבית לא מוקף בעירוב, אסור לבן אדם לקחת משהו בתוך הבית, להוציא את זה החוצה ולהניח שם מחוץ לבית שלו. או להפך, לקחת משהו מרשות הרבים ולהכניס את זה לתוך הבית או חצר של בן אדם מסוים. זה נקרא מעבר מרשות לרשות. עכשיו, אז גמרא מספרת שאם יש מצב כזה שאני עומד בפתח הבית והוא מבקש מבעל הבית שייתן לו איזשהו חפץ, למשל שם תפוח, לא יודע. אז ובעל הבית מחזיק את זה ביד. אם אני הכניס את היד שלו לתוך רשות היחיד, דיינו, לתוך בית של הבן אדם, לקח תפוח, נתקרה עקירה מהמקום, והוציא אותה החוצה והניח באיזשהו מקום, צריכה להיות עקירה, הולכה והנחה, אז המעשה הזה הוא על עבירה על ההלכה. זה הדבר שאסור לעשות אותו. לעקור, להעביר, להניח. על זה אצלכם במקור 4, חלק מהמשנה אומרת ככה. זה גמרא במסכת שבת, בדף ד' עמוד א', אומרת ככה. אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט אני את ידו לפנים, ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה של ידו של בעל הבית, והוציא כוונה החוצה, העני חייב ובעל הבית פטור. למה בעל הבית פטור? כי הוא לא עשה שום דבר, הוא עמד עם ביד שלו יחזית תפוח, והעני עשה כל העבודה הזאת, הוא חייב, הוא עשה עבירה. זאת המשנה. עכשיו, בגמרא מתעוררת שאלה, למה זה נחשב עבירה? הרי כדי להניח את החפץ הזה שהוא לקח מרשות היחיד, כדי להתחייב, כדי שאתה תעשה עבירה, אתה צריך להניח את החפץ הזה במקום שהוא עצמו, מה שנקרא מקום חשוב. ומה זה מקום חשוב? גמרא מסבירה שזה איזשהו מקום שהוא גודל שלו דלת טפחים על דלת טפחים. זאת אומרת, מין מקום כזה צריך להיות. דלת טפחים על דלת טפחים, כן? 4x4, והוא צריך להניח במקום כזה. אם הוא הניח במקום שהוא לא כזה, למשל עמוד, אז הוא לא עשה עבירה. אז אם כך, לא כתוב כאן שהוא שם את זה על עמוד, ולכן זה לא נחשב שהוא עשה עבירה. למה גמרא אומרת שאני חייב? זאת השאלה. יש 4 תשובות לשאלה הזאת. ואני רוצה, קודם כל אני מראה לכם את הישר, פתרון דיווירגנטי, תשימו לב, כן? גמרא ישר הולכת ל4 פתרונות. לא מיד נותנת תשובה. אלא היא מלמד אותנו לחשוב בצורה אלוקית, כמו שדיברנו מספר התניה. היא מלמד אותנו לחשוב ישר, לא באופן לינארי. אז מה הפתרון? אז מה התשובה? אז תגיד מה קורה? אז תפתור את הבעיה הזאת? אלא לא. היא אומרת, יש כל מיני צורות חשיבה. אחד מהם, למשל, זה שהוא קיבל את זה, אני לקח את הדבר הזה, לא ביד שלו, אלא הוא לקח את זה בתוך מגש. ומגש הוא בגודל של 4x4, ולכן הוא בא, לקח את התפוח במגש, וכך הוא התחייב. זה פתרון. פתרון הגיוני? נכון? ודאי. הגיוני, מסביר, מצוין, נכון? רק יש בעיה אחת. כי מה שכתוב במשנה, שם זה כמו מתמטיקה. כתוב מדויק. כל מילה שקולה, כל מילה עמוקה. זאת אומרת, יש לה הרבה משמעויות, הרבה הבנות, אבל בעיקר היא מדויקת. וכתוב במשנה שהוא לקח את זה בידו, ולא במגשו. אז אם לא כתוב במגש, מניין לך שהוא לקח את זה במגש, דלת על דלת. וזאת קושיה של גמרא. נקרא את הגמרא. אז אני אומר, לא נקרא את הגמרא, נעזוב. עוד מעט אנחנו נקרא. זאת קושיה. אז אם ככה, צריך למצוא עוד שלוש פתרונות אחרים, אז למה אני מתחייב? פתרון שני לבעיה הזאת, זה שהאני הזה לקח את החפץ מרשות היחיד, הוא לקח אותו סמוך לרצפה. וכל דבר שהוא בגובה של שלושה טפחים מהרצפה, נחשב כרצפה. אז בעצם בעל הבית לא נתן לו את זה ביד, כאילו, אלא הוא גלגל לו את זה החוצה. על הרצפה. זאת אומרת, אמנם הוא הרים, היה צריך להיות הקירה, ואז הוא כאילו שם את זה לתוך הרצפה. וזאת, וברגע שזה על הרצפה, אז זה דבר שהוא יותר מדלת על דלת, זה נקרא מקום חשוב, האדמה, ולכן אני מתחייב. זה פתרון שני, שהוא הביא את זה על הרצפה. מובן, נכון? יופי. מה הבעיה בפתרון הזה? למה? ידו, בידו, ככה. מה הבעיה? מה? לא, הוא עקר, ונתן לו ככה. למה זה לא פתרון? דרך אגב, זה מבחינה הגיונית, זה כן פתרון. זה אחד מארבעת הפתרונות. אנחנו אמרנו, יש ארבעה פתרונות. אחד זה שיש לו מגש. שני זה שהוא נסענו את זה למטה. אבל גמרא דוחה את הפתרון הזה. למה זה לא פתרון? זה צריך, כדי להבין, צריך לדייק. לדייק, לא. בידו הוא אמר, בידו. הוא התכופה ונתן. זה צריך לדייק בלשון של גמרא. מה כתוב בגמרא?
עומד.
עמד, בדיוק, מצוין. זו התשובה. כתוב עמד ונתן. אתם מבינים, גמרא לא סתם אמרה מילה עמד. גמרא הייתה יכולה להגיד שהוא התכופף, או יכולה להגיד ונתן לידו. למה היא אומרת נתן? הייתה יכולה לכתוב ונתן בידו, או נטל מידו. אבל הוא כתב עמד ונתן. אם גמרא אומרת מילה עמד, סימן שיש לזה משמעות, וסימן שהפתרון השני הוא לא מוצלח. רק בגלל המילה הזאת, עמד. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לפתרון שלישי, שבו אדם צריך גם לעמוד, וגם שזה יהיה קרוב לקרקע, ובכל אופן הוא לא יתכופף. ופה אני רוצה שאתם תחשבו בצורה דיוורגנטית. זאת מחשבה בלתי צפויה צריכה להיות. יש כזה שיטה אצל פסיכולוג גדול מאוד שם בארצות הברית, שקוראים לו אדוארד דה בונו. הוא בעל השיטה שנקראת תחשוב מחוץ לקופסה. כן? חשיבה מחוץ לקופסה. וגם הוא מדבר שגמרא היא מלאה דברים כאלה של חשיבה חוץ קופסתית. אז עכשיו אני שואל אתכם מחשבה חוץ קופסתית, איך יכול להיות שבן אדם נמצא בעמידה והוא קרוב לקרקע שלושה טפחים? איך יכול להיות? יפה, נכון, זאת מחשבה מחוץ לקופסה. זה מדובר, נכון, זה מחשבה הדיווירגנטית. זאת אומרת, מדובר פה על גמד. היה פשוט גמד. הוא היה גובה של שלושה טפחים, או נגיד חמישה טפחים, אבל יד שלו היא יותר למטה, כן? אז הוא כזה קטנצ'יק, ויד שלו קרובה לזה, ואז זה פתרון. נכון, אבל זה בדיוק מה שאני מסביר, שגמרא מלמד אותנו לא איך לפתור בעיה של הוצאה ושל ההולכה ושל הקירה וכל זה. גמרא מלמד אותנו מודלים של חשיבה. וזה לא משנה אם דבר כזה הוא קורה במציאות, הוא ריאלי, לא ריאלי, כמו שאז אמר בעל התניא, כן, אומר שזה... זה לא יקרה אף פעם סיטואציה כזאת, אף פעם זה לא יהיה. אבל אנחנו כאן לומדים לא מה קורה במציאות, אנחנו לומדים לחשוב. זה העיקר, לחשוב בשכל אלוקי. ומחשבה מחוץ לקופסה זה מחשבה יהודית קלאסית. כן, בבקשה, אבל תקח את המיקרופון, בסדר? מטרה של הגמרא זה לא הלכה. ולכן, אם שמתם לב, בגמרא אין כמעט הכרעות הלכתיות. יש לפעמים משהו שם שיש, פתאום אומר שם, תיופתא דאביי תיופתא. ואז אתה מבין שהדעה הקודמת היא בעצם להלכה, כי לאביי אין מה לומר. או יש כל מיני כללים שעל פיהם אנחנו יכולים לפסוק הלכה. אבל אם המטרה הייתה הלכה, היה אפשר לעשות ספר הרבה יותר פשוט. אני לא מדבר אפילו על ריף שעשה את הגמרא כולה, שמוציא את כל האגדות. אני לא מדבר על זה. אני אומר, סתם, צורת החשיבה. זה הייתה יכולה להיות, אם המטרה היא הלכה, אז גמרא הייתה פוסקת הלכות. אבל כמו שרמב"ם עשה בדיוק, ביד החזקה, היה אפשר תח לעניין וגמרנו. אבל היא לא. נכון שבסופו של דבר מגמרא אנחנו גם נגיע להלכה, אבל זה לא מטרה, כי אם הייתה זאת המטרה, אז כמעט שלושת רבעי ש"ס הוא מיותר. אלא, כמו שאנחנו ראינו כאן, אנחנו לומדים שכל אלוקי. אנחנו מדמים לבורא בצורת החשיבה. וההלכה היא פועל יוצא מזה, אבל היא לא מטרה. לכן בגמרא אין הכרעות הלכתיות כמעט. יש לפעמים, והלכתה כשמואל, למשל, יכולה להגיד, הלכתה כשמואל, אבל זה נדיר, זה יוצא דופן. אבל רק שנייה, אני רוצה קודם כל להראות לכם את צורת החשיבה הלא שגרתית של גמרא. אז היא אומרת, אדם הזה, זה פתרון שלישי, אדם הזה הוא היה גמד, ואז הכל בסדר, הכל מסתדר לפי ההיגיון. יש פתרון רביעי, שחלק מכם כבר אמרו אותו, מה הפתרון, מי זוכר? נכון, שבעצם לפני הבית, דלת של הבעל הבית, יש שם בור, והאדם הזה עומד בתוך הבור עד כאן, כאילו, ואז הוציא את היד, קיבל את זה והתחייב. זה גם מחשבה מחוץ לקופסה. מי חושב במציאות כאילו דבר כזה, שיש בן אדם שהוא יוצא מהבית, יש לו בור שם למטה, ובתוכו עומד בן אדם ואומר, ולוקח את החפץ, מעביר אותו ממקום למקום. ודאי שזו מחשבה לא ריאליסטית, לא פרקטית, לא מעשית, לא לינארית, לא איי-קיואית, לא גויית. זה מחשבה גמרתית. זה מחשבה שהיא פותחת ראש, שהיא מסבירה את זה אחרת. אני רוצה להראות לכם את רק טקסט כתוב, שאתם רק תראו את הדברים כתובים בפנים, ואז נמשיך, יש פה אני מביא כמה שאלות. הוא אומר ככה, מקור 4, א', עמי חייב, למה אני הזה חייב, והבאין עקירה והנחה מעל גבי מקום 4 על 4, ולקה. אז אתה רואה שאין שם 4 על 4, אז אמר רבי אבא, מתניתין כגון שקיבל בתרסקל, והניח על גבי תרסקל, זאת אומרת מגש כזה 4 על 4, או סל כזה גדול, ויקנה מי הנחה. דרך אגב, מה הפתרון באמת? יש תשובה אמיתית, יש פתרון חמישי. אמרנו בהתחלה שהוא שם את זה במגש, פתרון שני זה היה שהוא התכופף, וקושייה שהוא עמד, פתרון שלישי היה שהוא ננס, פתרון רביעי שהוא בתוך הבור, ויש פתרון חמישי שזה תשובה אמיתית הלכתית לגמרא בעצם. מה? זה, זה, זה אותו עיקרון, נכון, זה גם נכון מבחינה הגיונית, אבל זה נכון, זה, זה אותו רעיון של תרסקל, שזה המגש. או, בדיוק, פתרון חמישי הוא גם בלתי צפוי, תחשבו, הוא גם מחשבה מחוץ לקופסה, שיד זה דבר כל כך חשוב, שאנחנו מתייחסים ליד כארבע על ארבע. יד זה חשוב. ולכן, אם אתה שמת על משהו שהוא פחות מדלת על דלת, באמת אתה פטור. אבל כיוון שאתה החזקת ביד, וגמרא אומרת, החזיק בידו, יד דבר שהוא מחייב את האדם. פתרון חמישי. ביד קטנה, דבר טכני, כאילו כלומי, יש כל כך הרבה פתרונות, וכולם כאלה פותחים את הראש, כן? בלתי צפויים. בוא נמשיך, נראה את זה בפנים מה שכתוב. והידו קטני, זאת אומרת, כתוב שהוא שם את זה בתרסיקל, אז גמרא אומרת, אנחנו עכשיו במקום 4 א' בשורה 2, והידו קטני, טני תרסיקל שבידו, אומר לו, אז תלמד, כאילו היה לו תרסיקל שבידו, זאת אומרת, המגש היה בתוך היד שלו. קשה אלה לרבי אבאו, מי קטני תרסיקל שבידו, אומר לו, מה אתה מכניס את המילים שלך לתוך משנה, הרי לא כתוב במשנה תרסיקל שבידו, כתוב בידו, והידו קטני, אז לכן אל תמציא לי פה את הסיפורים. אז אמר רבי אבאו, כגון ששלשל ידו למטה משלושה וקיבלה. אז הוא התכופף ונתן זה למטה משלושה טפחים מהרצפה, ואז זה נקרא שהוא שם את זה יותר מעד 4 על 4. מקשה על זה גמרא, זאת אומרת, דוחה את הפתרון הזה גמרא. ואומרת, עמד קטני. עכשיו תשובה. פתרון נוסף, פתרון שלישי, בשוחה, והיא בהתאמה בגומה. זאת אומרת, הוא עמד באיזשהו בור כזה, בתוכו, ואז הוא לקח את ועוד פתרון, והיא בהתאמה בננס. מדובר פה על גמד כזה, שהוא אדם נמוך, שהוא עמד שם והוא קיבל את זה. אמר רבא, איך פלטנה להשמיעין על כל אני? זה כל זה, זה כדי שאתה תלמד את זה, לא יכול להיות. יש לי פתרון אחר. מה הפתרון? אמר רבא, ידו של אדם חשובה לו כארבע על ארבע. זהו, עד כאן זה המבנה הגמרא. עכשיו, אני מבין שיש לכם כמה שאלות, אני אשמח לשמוע. כן, תעבירו בבקשה את המיקרופון. רגע, לא, 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 זה לפה, לאיתי. זה גם שאלה טובה מאוד. מה נותן לנו שאנחנו חושבים כמו, בצורה חשיבה אלוקית? מה שזה נותן לנו, זה הופך אותנו להיות, אנחנו מתדמים לבורא. כמו שאומרת הגמרא, הוא רחום, אף אתה רחום, הוא חנון, אף אתה חנון, הוא מבקר חולים, אף אתה מבקר חולים. זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו רוצים להתאים את עצמנו לאין סוף. לחיות את אין סוף. הייתי אומר, אנחנו בעצמנו, במהות שלנו, אנחנו אין סוף. מה שפה אתם רואים, הקופסה הזאת, זה התרסיקל, זה כלום, זה קופסה. אנחנו במהות נשמה, אין סוף. ואני רוצה לחיות את המהות שלי, לא את הנמוכות שלי, ולא את הבהמיות שלי, ולא את היצרים שלי, ולא את העצבנות שלי, ולא הכעסים שלי, ולא השטויות שלי. אני רוצה לחיות מי שאני באמת, ומי אני באמת, אני חלק אלוקה ממעל. אני גילוי אלוקי. אז אני רוצה להיות מה שאני. כמו שיהודי שהוא מקיים מצוות, הוא לא יכול להיות אדם טוב בלי שהוא מניח תפילין, או בלי שהוא עושה תנועות כאלה עם לולב, או בלי שהוא אוכל אוכל כשר, הוא לא יכול להיות אדם טוב. ודאי שאתה יכול להיות אדם טוב. אבל אתה לא יכול להיות אתה בעצמך, מה שאתה באמת באינסופיותך. אתה באינסופיותך זה נצח, זה אלוקות. ואתה רוצה להתאים את עצמך לעם ישראל שחי ככה. עם שלי מניח תפילין, וגם אני רוצה להניח תפילין. כי אני רוצה להתאים את עצמי למה שאני באמת. וכמו שהוא במידות, הוא רחום, אף אתה רחום, הוא חנון, אף אתה חנון, אני מדמה להשם, וכמו שכתוב, ודביקים, אתם הדביקים לאלוקים, חיים כולכם היום, אני רוצה להיות דבק בהשם, לא כזה דבק, אלא להיות, מה זה להיות קרוב להשם? מה, יש לו קרבה, יש לו מרחקים, יש לו קילומטרים רחוק, קרוב, הוא יותר קרוב, יותר רחוק. מה פירוש קרוב להשם? זה אומר להיות דומה להשם. כמו השם. אז איך אני אדע? בשביל זה תורה שבעל פה מופיעה לנו, קדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, והיא מדריכה אותנו לחיות ככה, לחשוב ככה. ולכן זה כל כך חשוב לנו להיות אנחנו. מי שאני באמת. לסיכום, אין לנו כל כך כבר זמן, אבל לסיכום אני אגיד לכם בשני מילים דבר אחד. כל העולם וקוריאנים שמחזיקים בתלית ולומדים גמרא, וכמו שאמרתי לכם שם, יש המון המון מקרים לזה. הם לומדים את הגמרא כמתמטיקה. בשבילם, כל מה שאנחנו לומדים פה זה כמו שאנחנו כשקוראים במתמטיקה שאדם אדם יצא מנקודת A ונסע לנקודת B במהירות כזאת וכזאת ולקראתו הלך מישהו במהירות כזאת וכזאת אז איפה הם פגשו באיזה מרחק ותדדדה אז לומדים מתמטיקה מה אכפת לי מאדם הזה אדם הזה כל זה זה צורת החשיבה פשוט לוגיקה אחרת, היגיון אחר. אבל אנחנו לא לומדים את זה כמתמטיקה. ויכול להיות שלקוריאנים זה באמת יעזור לפתח מחשבה דיווירגנטית, אבל אצלנו זה לא עניין. אנחנו לומדים פה את נשמת התורה, כמו שהחז"ל אומרים. כשאתה לומד גמרא, אתה לומד נשמה של תורה. את הצד הפנימי של התורה, את המוסריות, ואת הרוחניות, ואת הלוקיות שנמצאת בגמרא. לא מחשבה דיווירגנטית היא העיקר. אני הראיתי לך את הדוגמה הזו פשוט כדי שאתם תבינו שזה לא, כאילו, כמו שזה דבר שהוא תוספת. כאילו, בסדר, זה דרך אגב, זה לא עיקר מחשבה דיווירגנטית. אבל בעולם, מחשבה דיווירגנטית היום כל כך, כל כך נערצת, כל כך ממש מעריכים אותה כל כך הרבה, שלמדען ישראלי נתנו פרס נובל על לימוד גמרא בסוגיות מסוימות, איך הוא לומד גמרא. אתם יודעים מה אני מדבר? נכון, פרופסור ישראל אומן, שהוא חתן פרס נובל, על מה הוא קיבל פרס נובל? על מה שנקרא תורת המשחקים, שתורת המשחקים כולה ביסודה מבוססת, הוא ככה אמר בעצמו, זה מבוסס על סוגיות בגמרא. זה בדיוק תורת המשחקים. מצטרפים, נותנים לזה פרס נובל. יש המון, אני הבאתי לכם פה למטה, כתוב אצלכם בדף מקורות, מקור שמונה כזה, אחרי שם, למטה למטה. אז יש פה סרט על חינוך מעולה בפינלנד, שם כל העולם היום מדבר על חינוך בפינלנד, בפינלנד, זה כל כך חשוב, איזה יופי שם חינוך בפינלנד. הכהן הגדול של חינוך הפיני, שלפני 30 שנה הוא התחיל מהפכה גדולה בפינלנד בנושא הזה, קוראים לו פסי סלברג. הוא כתב ספר שבו הוא מסביר כל חינוך הפיני החדש. הם במקום ראשון במדעים, במתמטיקה, בהבנת הנקרא, בכל העולם. אנחנו במקום 41 בתחומים הללו. הוא פינלנד במקום ראשון. עושים איתו, הוא כותב ספר, איך הוא הגיע למסקנות הדירות הללו, ואיך הוא כזה עשה מהפכה, ואיזה יופי. והוא אומר שם בספר, ככה נקרא, שיעורים של פינלנד, ככה זה שם הספר, Lessons of the Finland. ושם הוא אומר, וכל זה, בסוף הספר, אני הגעתי לזה מתוך הבנה איך יהודים לומדים גמרא. שכל מה שאצלנו, אני בניתי שם שיטה, שזה לא מורה עומד פרונטלי, אלא זה לימוד בחברותות, וזה סוגיות כאלה, תדדה. לקחתי מגמרה. אתם מבינים, זה יש המון, המון מערכות. היום אנשים נמשכים לזה הרבה, ומבינים את העוצמה, את הערך, ואני אומר, עם כל זה, הם לא מבינים עיקר. הם לא מבינים מהות הפנימית של הגמרא. גמרא מלמד אותנו קדושה. היא מכינה אותנו לא לעומק או למחשבה בלתי צפויה, למחשבה מחוץ לקופסה. אלא גמרא מלמד אותנו לקלוט מהות החיים. עיקר הגמרא אנחנו עוד לא הבנו ולא קלטנו. בדרך כלל זה דבר דומה כמו שפסל, ככה חז"ל אומרים שהנוצרות דומה ליהדות, כמו פסל דומה לבן אדם חי. גם פה יש עיניים ויש אוזניים וגם יש הבעת פנים, יש זה, גוף, הכל. רק שזה פסל וזה חי וזה כל הבדל, קטן אמנם, אבל דומה. אז אותו דבר, אני אומר, כמו שמשווים את הנוצרות ליהדות, אז ככה זה אפשר לחשוב מחשבה דיוורגנטית או מחשבות הגויות ללימוד גמרא אמיתי. זה לא עיקר, זה פסל. עיקר אצלנו זה משהו אחר לגמרי. ואנחנו בעזרת השם, בשיעורים שלנו בהמשך, בלי נדר, ננסה ללמוד אז מה עיקר בגמרא. איך אנחנו לומדים את נשמה אלוקית שתמונה בתוך גמרא, ואיך אנחנו מתחברים לצד הפנימי של הגמרא. אבל זה, כאמור, בעזרת השם, בלי נדר, בשיעורים הבאים, להתראות כל טוב.